כן, אנחנו מתחילים עוד פרק של 30 דקות או פחות, מה קורה נבות?
ברוך השם, חיים בצניעות, מה איתך אביב?
העונג שלנו היום זה לארח את ינון ברכה.
אכן.
עוד פריים סנס.
עוד פריים סנס, כן, נכון, נכון. מנכ"ל פריים סנס לשעבר, ואני רוצה לספר לך סיפור. זה באמת אחד ההישגים הכי גדולים שלי כשעוד הייתי כתב בערוץ 10. איכשהו גונבה לאוזני השמועה שיש חברה מאוד מאוד מעניינת שיושבת ברמת החייל. הגעתי לשם, זה היה לפני כבר הרבה שנים. הגעתי לשם, פגשתי את ינון ופגשתי את אביעד מייזלס, והם אפשרו לי הצצה ראשונה לפלטפורמה שמאפשרת לך לשלוט בטלוויזיה בתנועות הידיים, ועשינו איזה דמו שאני מרים את היד, ואז הווליום עולה ומוריד את היד והווליום יורד, ואז חזרתי לאולפני ערוץ 10, רציתי לערוך את הכתבה, אז אמרו לי, חכה, יש איזו חברה קטנה שאנחנו עושים איתה איזו פעילות, והם לא נותנים לנו להפיץ את זה, רק עוד כמה חודשים אפשר יהיה להפיץ את זה. ואז מייקרוסופט יצא עם הקינקט, ואנחנו יכולנו להיות הגוף התקשורת הראשון בעולם בעצם שמספר שהטכנולוגיה מאחורי הקינקט היא הטכנולוגיה של פריים סנס, נכון או לא?
אכן. אכן, טכנולוגיה של פריים סנס, וכל הכבוד על הזיכרון, אביב.
מה זאת אומרת?
הכתבה אמר, הכתבה הכי, הישג העיתונאי הכי גדול שלו
אחת מההישגים.
אני שמח שזה הישג סביב משהו חיובי, כי לפעמים אצל עיתונאים ההישגים סביב משהו שליליים, אז זה כבר כיף. חוויה בלתי רגילה, פריים סנס באמת. אני עברתי כמה פאזות של חברות בחיים שלי, וכמה גם בצבא וגם באזרחות, ופריים סנס זה חלום פשוט, חלום האמת שגם שעבדנו מול מייקרוסופט, אנחנו עכשיו באחסניה של מייקרוסופט פה.
נכון.
כן, גילוי נאות, אני עובד...
גילוי נבות.
כן, גילוי נבות. אני עובד מייקרוסופט ו...
אז גם החבר'ה שמה, שאפילו אחד מהם היה ישראלי לשעבר, דטלש, לא דטלש, אלא אילן שפילינגר, דוקטור אילן שפילינגר, אז הוא גם כן אמר לנו שאולי אנחנו לא מבינים, אבל גם במייקרוסופט לא הרבה אנשים חווים כזאת חוויה כמו שההשקה של הקינקט, וזו באמת חוויה שהיא נחרטת את כל החיים.
איך הגעת לפריים סנס?
אני הגעתי לפריים סנס דרך דוקטור אורנה ברי, ידידה הרבה שנים, ואחרי שפרשתי מ-DSPG, DSPG חברה ציבורית שעושה צ'יפים לטלפונים מלכותיים שיש בבית, 2.4, 5.8, דקט.
מה עשית שם?
הייתי מנכ״ל ב-DSPG, חברה ציבורית.
ולפני כן סרגון?
לפני כן הייתי מייסד ומשנה למנכ״ל של חברת סרגון נטוורקס, מערכות תקשורת אלחוטיות. כן, זה סיב אופטי אלחוטי, זה הרעיון. ואורנה הכיר אותי, האמת, קצת פחות או יותר כבר מימי סרגון, ככה און אנד אוף, ישבה בג'מני בתור ונצ'ר פרטנר. ואחרי שפרשתי מ-DSPG, היא אמרה לי, תקשיב, יש איזה חברה פה שאנחנו רוצים שתראה אותה, ותגיד לנו את דעתך, כי אנחנו שוקלים להשקיע בה. אמרתי, בסדר. הלכתי לרחוב החושלים, אני חושב, בהרצליה, whatever, לא יודע מה, לא זוכר כבר. ופגשתי את אביעד, בחור מאוד נחמד, הסביר לי מה החברה רוצה לעשות. משהו במשך שעה וחצי היה מאוד מעניין.
היה משהו ש...
היה איזה דמו מאוד בסיסי שהראה את ה-Point Cloud. Point Cloud זה המפות העומקים למעשה, זה ה-Raw Data שיוצא מהסנסור, והוא סיפר לי על חזון וכו' וכו'. לא ידעתי מה הוא שתה באותו בוקר, אבל זה נשמע מעניין. בכל מקרה, שאחרי שיצאתי, מתקשרת אליי אורנה ואומרת לי, נו, מה דעתך? אמרתי, תקשיבי, רעיון נחמד, אבל הסיכוי להצליח הוא מאוד מאוד נמוך. לא, גם התחום מאוד קשה, זה קונסיומר וזה גיימינג וכו'. זה הארדוור. וזה הרדבר, וגם החבר'ה הם מאוד מוכשרים, הם מאוד הרשימו אותי, אבל אין להם שום קילומטראז' בכלום. זאת אומרת, היו ביחידה כזאת או יחידה אחרת, זה לא ערובה, זה טוב, זה אחלה התחלה, אבל זה לא... ואז היא שאלת אותי, ומה אם אתה תהיה מנכ״ל של זה? אז אמרתי, אופה, נפלתי מלכודת פה, כן?
לא הבנת שזה התעלול שעושה?
לא הבנתי, ממש, אני נאיבי.
ילד, תאמין לי.
חשב שהוא עושה דיו דיליג'נס.
מה זה 69, שם אגרתי, סתם אני צוחק. לא קלטתי, כי אני עושה טובות כל הזמן לאנשים, אני מין בחור כזה שמנסה לעזור לעולם. ואמרתי לה, תקשיבי, זה ייקח זמן, זה צריך לעשות נאותות, בדיקת נאותות, דו דיליג'נס בספרדית. ובאמת התחלתי 3 חודשים של מסע בדיקה של התחום, של החבר'ה, כולל נסיעה על חשבוני איתם לארצות הברית, לראות איך אנחנו מסתדרים. מה הריח של הפה בבוקר, ומה קורה בלחצים, וכו' וכו' וכו'. ואחרי 3 חודשים החלטתי להצטרף, וחזרתי לאורנה, ואמרתי לה שאני הבנתי שאני מגדיל את הסיכוי של החברה להצליח פי 10. ממאית אחוז לעשירית אחוז. זה בערך... אוקיי. אבל עדיין זה סדר גודל.
ובאותו שלב, זה שאתה הצטרפת, זה גם נתן אור ירוק לקרן ההון סיכון הזו להשקיע?
כן, חודש אחרי זה סגרנו את ה-A-Round, בתנאים קצת שונים מהתנאים שהיו לפני, בוא נגיד, התנאים השתפרו משמעותית.
בדיוק, נלבסו עליך בטח בקטע הזה.
כשבאתי, אז יוסי סלע היה מנג'ינג פרטנר, אמרתי, יוסי, שתי בשורות, אחת טובה, אחת רעה. אומר, תתחיל עם הטובה, טובה אחת להצטרף. אומר לי, מה הרע? אמרתי, לא תכפיל בשתיים את הכל. וכך היה.
וכמה זמן עבדתם שם עד שהתבשל איזשהו מוצר?
פריימסנס הוא סיפור מיוחד גם בגלל העניין של המוצר, כי לפני פריימסנס וגם רוב החברות בהייטק הם חברות טכנולוגיות. אתה מוצא איזה בעיה טכנולוגית, ואתה פותר אותה ברמה הטכנולוגית הנדסית. בפריימסנס, ההגדרה של המוצר התחילה סביב חוויית משתמש. אוקיי, מה שנקרא ליברל ארץ, מה שסטיב ג'ובס היה אומר, הצומת בין ליברל ארץ לטכנולוגי. אז שם זה התחיל. למה? כי כשאתה רוצה לפתח מוצר שמתאים לצורך מסוים, אתה צריך to optimize it, לבחור את הנקודה האופטימלית. ואנחנו עשינו כזה pie chart של איזה שווקים אנחנו רוצים לגשת, ושוק הגיימינג היה שוק ראשון, זה מין low hanging fruits, מכיוון זה יחסית שוק שיש בו שלוש שחקניות גדולות, שזה נינטנדו, סוני ומייקרוסופט, והם כולם in-house, כאילו all-in-one של house, או הכל, יש להם הכל, גם...
One-stop shop.
כן, גם את הפלטפורמה החומרתית, וגם הם מפתחים את התוכנה, את המשחקים למעשה. וכדי שמישהו ירים דבר כזה, צריך להיות מישהו משחקן כזה, כי זה משהו מאוד דיסרפטיבי. זה לא עוד כפתור בטאצ'פד, או ויברציה בטאצ'פד, זה משהו שהוא מן היסוד. ואז... כל ההגדרה של המוצר בפריימסנס התחילה ממהי חוויית המשתמש, לאן אנחנו מביאים את המוצר, ובשביל להגדיר מה המוצר עושה בכלל, ואיזה טכנולוגיה בוחרים, היה צריך להחליט לאיזה אפליקציות פונים. וגם תוך כדי פיתוח המוצר, היה צריך להגדיר את המוצר, וגם לנסות לפתח חוויות, שידגימו את החוויות שאנחנו חושבים שאפשר לפתח, אוקיי?
אז זה מה שעשיתם, פיתחתם חוויות?
אז זה התחיל מחוויות, כן. חבורה מאוד מוכשרת של אנשים שרובם היו גיימרים, התחילו להגיד מה אפשר לעשות עם הדבר הזה, מה הגיוני לעשות, מה לא הגיוני לעשות. זה היה בעיקר סביב full body interaction, זה לפני שהווי עוד היה, כן? דובר על 2005-2006. ומצאו אוסף של חוויות שנראה שהן מתאימות, ואמרנו, אוקיי, הסנסור שיעשה את זה, זה סנסור כזה וכזה. אז עוד לא עבדנו עם מייקרוסופט. לא היה לקוח, דבר על 2006. ואמרנו, אוקיי, בהתבסס לזה שאנחנו רוצים לתמוך בחוויות האלה והאלה, המוצר צריך לעשות ככה וככה, כדי שלא יהיה אוברספקט ולא יהיה אנדרספקט, ויהיה במחיר הנכון, כי אנחנו מדברים על איזשהו קונסיומר, הוא צריך להיות גם זול. וגם צריך להיות יציר, אפשר צריך לייצר כאלה עשרות מיליונים לשנה. אז ככה הגדרנו את המוצר, ואספנו ממש חתיכות פאזל של מידע מלקוחות פוטנציאליים שונים, אם זה סוני או נינטנדו או לוג'יטק או כל מיני כאלה אחרים, וככה הרכבנו את התצריף הזה של מה הדרישות מהמוצר. ופגענו לא רע, פגענו לא רע, ושנתיים אחרי שכבר הגדרנו את המוצר והצ'יפ כבר היה מוכן, הצלחנו לשכנע את מייקרוסופט, שאפשר לעשות עם זה משהו.
זה לא סתם שהצלחתם לשכנע את מייקרוסופט, הצלחתם לשכנע את מייקרוסופט לשים בערך מיליארד דולר על שיווק או משהו כזה, נכון?
חסכת הרבה כסף פה עכשיו.
יותר?
לפני זה, לא הרבה אנשים יודעים, והאמת היא גם אני לא לגמרי יודע, מה התרומה של פריימסנס למרכז פיתוח של מייקרוסופט בישראל?
של מייקרוסופט? הסיפור שאני שמעתי פעם מצחי, צחי וייספלד ומשה ליכטמן, זה שבשלב מסוים רצו לסגור את המרכז בארץ.
לפי מקורות זרים.
לפי מקורות, כן, לא. ואז אחד הטיעונים שמשה וצחי נתנו לרדמונד, זה שאם לא היה מייקרוסופט ישראל, איך היה קורה קינקט ופריימסנס? שזה נכון, באופן עקרוני האינטראקשן התחילה גם דרך משה וצחי, אחרי זה הלך לכיוונים אחרים, אבל כן, זה... אני שמח אם זה מה שזה עשה. יכול להיות שזה סתם אגדה אורבנית, אבל זה נשמע סיפור מאוד, מאוד יפה.
תגיד, איך משכנעים חברה ענקית כמו מייקרוסופט לשים כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה יוקרה על מוצר שמשנה שוק? איך עשיתם את זה? איך עשיתם את המחירה?
מילה אחת מזל. זאת אומרת, זה קואינסידנס של מקרים שקרו בו זמנית.
באתם להם טוב בדיוק בזמן?
באנו להם במצוקה. המצוקה הייתה שהיו שלוש קונזולות בדור הזה. היה את האקסבוקס 1 של מייקרוסופט, שהייתה הקונזולות השנייה. היה את הפלייסטיישן 3, שהוא בא אחרי ההצלחה הכבירה של פלייסטיישן 2, שנמכר...
אקסבוקס 360,
אתה צודק, אקסבוקס 360, אחר כך. והיה את הנינטנדו ווי. עכשיו, נינטנדו ווי הושק בסוף 2006.
וזה אפשר בעזרת שלטים כאלה בעצם לשלוט במשחק.
כן, שם הפעם ראשונה שלא השתמשו בגיימפד, אלא השתמשו במין סוג של שלט שבתוך היה אקסלרומטר או ג'יירו, שזה למעשה הגיב לתנועות, ואז כל אחד, כל סבתא או כל ילד בן שלוש יכל לשחק, כי לא היה צריך להיות מומחה
באצבעות. שחקו טניס.
כן, כולם שחקו טניס ובוקסינג וזה. וזה העמיד אותם בסיטואציה.
ושברו גם מסכים כשהם לא שמו את ההגנה של הזה, וזה אחלה מסך.
זה טוב, כי זה יוצר replacement cycle, כן. אז הם היו מצד אחד, פלייסטיישן 3 היה קונסולה מאוד חזקה בהארדקור גיימינג, ונינטנדו היה בקאז'ואל גיימינג, והם היו תקועים באמצע, והם הסתמן כאילו שהם הולכים להיות שלישיים. ומייקרוסופט לא אוהבים להפסיד. חברה נבות בטח מכיר אותם יותר טוב.
עדיין לא אוהבים להפסיד.
אומרים שמנצחים סופרים הפסדים, ולוזרים סופרים ניצחונות, אז הם סופרים הפסדים. הם לא היו מוכנים להפסיד את זה. ואז הם ניסו כל מיני דברים, כולל הם ניסו לפתח We Like Solution, שאנחנו באנו אליהם וחתמנו את ההסכם ב-2008, היה להם We Like Solution מוכן, שהשקיעו בו כמה מיליוני דולרים. הם גנזו אותו, והיה בחור בשם אלכס קיפמן, שהוא היה אחראי על החוויות, היום הוא אחראי על ההולולנס, שהוא אייקון היום במייקרוסופט, והוא אמר, אנחנו נעשה את זה, ניקח את כל ההדגמות שאתם עשיתם, נעטוף את זה ב$5 מיליון, ונעשה הדגמות כדי שהנהלת מייקרוסופט תבין על מה אתם מדברים. אבל השכנוע העיקרי שאנחנו אמרנו להם, אמרנו, תקשיבו, אתם משחררים כל 5 שנים קונזולה. זה סייקל די רציני. ואנחנו יכולים להיות הסייקל between the cycles, כי בדרך כלל שאתה מוכר קונזולה, זה כמו כזה הר. בהתחלה המחירות עולות, ובשלב מסוים המחירות יורדות. ואנחנו אמרנו לכם, אנחנו נעשה לכם איזה נקודת פיתול, נעשה עוד פיק בדבר הזה. וזה יאפשר לכם to boost the sales of Xbox 360. וממש בנינו להם את כל הסיפור, את כל הנרטיב של הדבר הזה, ואף לבאף להם קנו אותו. גם בגלל הנסיבות וגם בגלל הסיפור. הם היו אז בשלב שהם, את הסיפור שממנו התחיל משה ליכטמן, זה הנושא של המדיה סנטר, למעשה רצו לעשות את זה. ביל גייטס רצה שמייקרוסופט תהיה המחשב, הסלון הביתי, כן, הסלון הביתי. עדיין יש מאבק בין הסט-טופ בוקס מייקרס לטיוויז, עדיין, או בין הסטרימרים וכו', המאבק עוד לא הוכרע, והוא החליט שהוא עושה את האקסבוקס, וזה השתלב להם טוב במדיניות הזאת של לא למכור רק 10 מיליון, קראו לפרויקט הזה 10X בהתחלה במייקרוסופט, לא למכור רק 10 מיליון קונזולות, אלא למכור 100 מיליון קונזולות. בהנחה שהאקסבוקס יהיה גם הגיים סנטר, גם הגיים קונזול, גם הסטרימר, וגם כל מה שאתה רוצה, אוקיי?
אבל תודה, אינון, יצא לי לעבוד עם סטארט-אפים שעובדים עם מייקרוסופט לא מעט, אני עושה את זה כל יום, ותהליך עם מייקרוסופט לחברה ישראלית הוא נורא נורא קשה, כי תמיד יש את הבחור הזה בחדר שיש לו one concern, ואז כולם מקשיבים לילד הזה שנמצא שבוע בחברה.
אתה יודע, מייקרוסופט one concern. כן, זה יש שם, זה חברת קונצנזוס. שנקרא, כולם צריכים להחליט כדי שמשהו יקרה. בוא נגיד, אנחנו פה היינו קצת אגרסיביים. האמת שכבר משלב ראשון היינו eye to eye איתם, זאת אומרת, לא עושים את המסע מתן לעמדת נחיתות, זה הגיע אפילו למצב שבנגושיישנס הסופיים לטרמס של הכלכליים, יצאנו עם מחירים יותר טובים משנכנסנו, כי הם נסוגו מכל מיני הבטחות שהיו להם, אוקיי? ואנחנו, הם הבינו שאנחנו מקצוענים. ובאמת היה תופעות כאלה שאיזה ילד בפינה אומר, הבת?
כן, שנכנס למחברה שלישום כזה.
כן. ואז אנחנו, היה לנו את השיטה הלא נעימה של לנחות ברדמונד ולהגיד להם, חבר'ה, אין זמן בשביל זה. אתם רוצים להשיק ב-Holiday Season 2010, תעשו מה שאתם רוצים, לא יהיה מוצר. עכשיו, לכם, אתם תעמדו בזה, אנחנו נמות. אז אנחנו לא ניתן לזה לקרוא. מה פה, איזה התנהגות, אתם סופלייר, זה שאתם סופלייר, זה כאילו, זה בשביל לגמד אותך, כאילו. אמרנו, אנחנו לא סופלייר, אנחנו פרטנר. אוקיי? אנחנו לא רואים את עצמנו כסופלייר, אנחנו פרטנר, ואנחנו מרגישים מבוגר אחראי כדי שהדבר הזה יקרה, כי אתם רוצים איזשהו טיים פריים שהדבר הזה יעמוד בו. מה שאתם מבקשים, לא עובד. צעקות, צעקות, צעקות. אחרי פעמיים שזה עבד, היה כבר התירוץ הרגיל שהשתמשו בו, אמרו, פריימצנס אמרו שזה לא יכול, אי אפשר לעשות את זה. וככה זה עבד, אוקיי? היינו ה-bad guys, כי אנחנו כל דבר, כששינת התוכנית והיה משפיע עליה בצורה משמעותית, אמרנו שזה לא יעמוד בלוחות הזמנים, וככה הפרויקט התכנס עד כדי חודש בלוחות זמנים מטורפים.
ואז מצאתם את עצמכם.
אגב, אני חושב שבשורה התחתונה הם עוד לא מעריכים את זה עד היום, את התועלת הזאת שבאמת.
נדבר עם החבר'ה של אקסבוקס, נברר.
כן, וחופשי.
ומה מצאתם את עצמכם ממש מול ההנהלה הבכירה של מייקרוסופט? מציגים להם את המוצר?
לא בדיוק, יש בעולם הזה...
זה היה ביל גייטס אז או שכבר...
ביל גייטס היה, בלמר היה המנכ״ל, ביל גייטס היה כאילו צ'רמן אני חושב, לא ראינו אותם, את בלמר ראינו אחר כך שהוא בא לארץ פה, לא יצא לנו to interact with him. מה שקרה זה שאחרי שאביעד והחבר'ה הציגו את זה ב-GDC, זה Game Developer Conference בסן פרנסיסקו, אז אלכס הלך לעשות שיעורי בית, אבל לפני זה, מה שקרה, שאנחנו רצינו מאוד לקדם את זה בתוך מייקרוסופט, אז עשינו דמויים, השקענו בדמויים די הרבה. דמויים זה אומר, אתה מראה פחות או יותר איזה חוויה אפשר לתמוך, האמת שעד שלא ראיתי גם אני את הדמויים, לא ידעתי שבאמת נוצרת פה חוויה, כי באמת זה מין קסם כזה. אתה אומר, אומרים ש-UX זה משהו שזה כמו בדיחה. אם אתה צריך להסביר את זה, זה אומר שזה לא טוב. אוקיי, אז אתה לא יכול להסביר UX, אתה חווה UX.
נכון.
אז ברגע שחווינו את זה בפעם הראשונה, וואו, יש פה באמת איזה משהו, זה קרה בערך שנה אחרי שהצטרפתי.
זה היה נראה מדע בדיוני בתור מי שחווה את זה.
אתה, כאילו, אתה, כי אתה לא אומר, כי אין לך באמת פידבק פיזי, אין לך את ההפטיקס שיש לך בטלפון, או איך את הוויברשן. ואתה כאילו, אתה מצליח בעזרת הסאונד, בעזרת הוויז'ואלס, ובעזרת התגובה של הפיזיקס של הוידאו, ליצור תחושה פתאום שכאילו אתה באמת עושה משהו.
אז השקתם עם אקסבוקס, וזה היה מוצר קונסומר שנמכר הכי מהר והכי הרבה, נכון? באותה תקופה.
כן, כן. הוא זכה בגינס וורד אוף רקורד for the fastest ever selling hardware. כמובן ששברו את זה אחר כך... חברה עם תפוח, לא זוכר בדיוק כמו
קוראים לה. עזוב, אני לא אתפסו.
שגם איתם היה לכם איזשהו קשר בסופו של דבר.
איזה משהו. בכלל, פריימסנס חלק מהעניין, זה היה אינטראקציה עם כל השמות הגדולים. כאילו, אתה מהר מאוד הגיע, בואו נחזור רק לסיפור של ביל גייטס. אחרי שהכנו את הדמו הזה, זה היה ב-2007, באזור E3 2007, E3 זה
האינטרנט גיימינג
הגדולה בעולם. ואז אמרו לנו, טוב, הייתה פגישה...
תערוכה משוגעת, דרך אגב.
לקחו את זה לראות, מי שלקח את זה לראות לביל גייטס, זה היה בחור בשם רוב ווקר, שהוא הארדוור גאי, שהוא פעם אמר לי, פעם שאלתי את השאלה, אז הוא אמר לי, תשמע, אינון, אתה לא מבין, יש דבר אחד יותר גרוע מהארדוור גאי במייקרוסופט, זה מקניקל גאי, אוקיי? כאילו, אני אחד מלמטה. אין לי תשובות לשאלות שלך, כאילו, אנחנו כמובן היינו סקרנים, שאלות. ביל גייטס אמר, we need to incubate it. זה מה שהוא אמר. זה המשפט היחידי ששמענו אז מקיץ 2007.
מה המשמעות של זה?
משמעות הזה שצריך לקחת קבוצה שאחר כך יקים אותה אלכס קיפמן, ולראות מה אפשר לעשות עם זה. עכשיו צריך להבין, זה כבר היה כמה שנים מתחרים שלנו במייקרוסופט ריסרצ' שזה קבוצה, קצת מדע מדע דיר לדדה, כאילו... הם והמציאות זה שתי אישיות שמתקיימות במקביל.
ולאזן, מייקרוסופט ריסרצ' גוף מחקר גדול בארץ, עושים עבודה נפלאה.
אני מדבר על החבר'ה ברדמונד.
ברדמונד כולם נוראים.
שהתוצרת היא בדרך כלל פייפרס ווידאוז. אוקיי, זה כאילו, הם הגיעו לוידאו, כאילו זה נובל. והם התעסקו עם הטכנולוגיות הרבה זמן, והאמת שהחבר'ה של אלכס מאוד כעסו עליהם, כי הם אמרו שלהם בגללם הפסידו שנה עם כל הסיפור הזה של הפרויקט, אבל לוקח את זה בחור כמו אלכס, שקצת מבין ב-UX ומבין בטכנולוגיה ומבין בזה, והוא אומן באופן.
UX חוויית משתמש.
כן, user experience, כן. והוא אומר, אני עכשיו אנסה לעשות מזה כמה, על בסיס מה שפריימסנס זירו לי, אני אנסה לעשות מזה חוויות מגניבות, בשביל לשכנע את הבלמריאדה, שאפשר לעשות מזה מוצר.
הבלמריאדה?
כן, זה הרעיון. וזה מפחיד, כי באמת, אני אמרתי, בקטע הזה הוא השקיע $5 מיליון, רק בשביל להרים את הדמויים האלה.
וזה היה צריך... מייקרוסופט 5 מיליון דולר זה...
כן, אתה אמרת...
זה כלומת המיליארד ומשהו דולר שהם השקיעו אחרי זה בשיווק, וזה חזר להם, כי באמת זכיתם בספר השיאים של גינס בתור מוצר קונסיומר, שנמכר הכי הרבה, וזה היה, אתה יודע, יש קלישה כזו שמדברת על זה, שיזמות זה רכבת הרים, ומצאתם את עצמכם בראש רכבת הרים, אוקיי, הישג מדהים, רגע, אתה כותר אותי.
סליחה.
ואז...
באמצע עלייה.
ואז... מייקרוסופט בחרו לקנות את המתחרים שלכם, ובעצם להעיף אתכם מהחדר. וכבר לא הייתם חלק מהמשחק באקסבוקס הבא.
כן, זה קרה קצת יותר מאוחר.
כן.
אבל קודם כל לענות על ה... ננסה לסגור סוגריים, פה נפתחו הרבה סוגריים, אז אני אנסה לסגור סוגריים. אתה אמרת $1 מיליארד בשיווק, אז הלברג' היה פה הרבה יותר גדול מזה. בוא נגיד, מ-2006 עד ל-2010, עד להשקה של הקינקט, שזה 4 שנים, בפריימסנס הושקעו $30 מיליון. מייקרוסופט, מ-2008, שהתחילה לעבוד איתנו עד ההשקה של הקינקט, שזה 2010, שנתיים, סיכנו $2.5 מיליארד.
וואו.
זאת אומרת, מדובר על פקטור של בערך 100. עכשיו, אני אעשה לך את הברקדאון כדי שיהיה לך מעניין. השיווק היה רק $500,000. אני צריך להחזב אותך. העלויות שלהם לקחת את הרפרנס דיזיין שלנו, שזה התכנון שלנו האלקטרוני, ולעשות את שלהם, ולעשות כל מיני בדיקות בכל מיני בתים בכל העולם, לראות שזה עובד עם כל מיני סוגים של אנשים, כל מיני סוגים של בתים, כל מיני סוגים של תאורה וכו' וכו', ולפתח לסקנד פארטי ותרד פארטי דבלופרס, ולפתח בעצמם משחקים, $1,000,000,000 הלכו. אוקיי? אז עד עכשיו אנו ב1.5 מיליארד. עוד $1,000,000,000.
שרשרת ייצור.
הם החליטו לייצר 10 מיליון חתיכות, 10 מיליון קינקטים, לפני שהם מכרו את הראשון. שזה אינבנטורי מלאי של $1,000,000,000. אז סך הכל $2.5 מיליארד. ה-ROI היה להם מגדיב, הם קיבלו על זה חזרה $8.5 מיליארד, והזכרתי קודם את הפעמון הזה, הקומה של מכירת קונסולס, אז באמת היה כזה, יש בלוטה כזאת, מישהו עשה על זה case study בייל, וראה את הבלוטה הזאת, ואמר, הנה, זה הקינקט, זה מה שהקינקט עשה למייקרוסופט, זה גם שינה את הסנטימנט של השוק, אז כי פתאום השוק אמר, המייקרוסופט can innovate וכו' וכו', אז זה לא רק ה-Guinness World of Record, אלא זה שינה את הסנטימנט.
באותו זמן אני הגעתי לרדמונד בתור עיתונאי, הייתה איזה משלחת עיתונאים, ונפגשנו עם אלכס, ובאמת דיברנו, אלכס קיפמן, דיברנו על ההישג הגדול שהיה להם ביחד, ואני מניח שזה גם קידם אותו.
זה קידם אותו, חובה על הפנאי.
אז איך הם בעטו בכם?
או, זה, קוראים לזה אגו, בעברית. גם באנגלית קוראים לזה אגו.
כן.
מה שקרה, תראו, העולם הזה, גם מייקרוסופט, הטבע שלה השתנה. מייקרוסופט הייתה מאוד, חברה מאוד דפנסיבית. היא כאילו, היא הייתה דפנסיבית בצורה אגרסיבית, מה שנקרא. זה היה motivation by fear. הם התחילו לעבוד איתנו, והם נורא פחדו שמישהו אחר ישיק מוצר לפני שהם ישיקים את הקינקט. כי זה ספוילר, כי אם מישהו משחרר מוצר שהוא לא טוב, אז אתה הרגת את השוק לכמה שנים. נתן לי מישהו דוגמה שהוא עובד בתחום של הריטל בסופרמרקטים לעשות כמו Amazon Go, אז הוא אמר לי שנתנו להם דוגמה בסופרסל, שהיה איזה שבועיים שהאבוקדו היו קשים, יותר לא ניגשו לאבוקדו בשבועיים הבאים. כי אנשים כבר מבינים שהאבוקדו קשים לא ניגשים. אז הם לא רצו שיהיה אפקט האבוקדו עם הקשים, אז הם... והחברות האחרות היו בסטרס, היו חברות בנות 10, אנחנו היינו חברה צעירה יחסית. אז הם קנו, ראשית הם קנו את 3DV System, שזו חברה שהייתה בישראל.
ביוקנעם.
ואחרי זה הם הפכו להיות מרכז הפיתוח בחיפה של מייקרוסופט. ואחר כך, זה עוד היה שנה לפני ההשקה של הקינקט. ארבעה חודשים לפני השקה של הקינקט, קנו את קנסטה. זו חברה מתחרה נוספת.
בסיליקון ואלי.
בסיליקון ואלי, אוקיי?
איך הם לא הציעו לכם? או שהם הציעו?
לא הציעו. אני חושב שהם הבינו במידה מסוימת שצריך את ההשלמה ה-DNA-ית הזאת, בינם לבינינו. הם, מה שנבות אמר, החלטת הקונצנזוס, זה מאוד מעט את תהליך קבלת ההחלטות. ושפעם אמרו לי, אולי נעשה משהו, אולי נתאחד, וזה אמרתי, תקשיבו, אנחנו מקבלים בערך 10-20 החלטות ביום. אתם לא יודעים על זה. וכדאי מאוד שלא תדעו על זה, כי אם תדעו על זה, הם לא יתקבלו החלטות האלה. אז אם אתם רוצים להתכנס לתאריכים שאמרנו, כדאי מאוד שנשאר אישיות נפרדות. לא הייתה הצעה אף פעם, לא הגיעה אף פעם הצעה בשום דרך שהיא. גם רדיואקטיבית או רטרואקטיבית שביררתי, זה לא קרה, לא היה, לא חשבתי שפספסתי משהו.
לא היה דיון. אבל עבדתם בתחום של הקונסום אלקטרוניק, וזה תחום שהחבר'ה מאסיה הרבה פעמים אוהבים להעתיק. איך קרה שלא העתיקו אתכם אף פעם?
יכולים להעתיק כשקל, כשקשה, זה קשה.
עשיתם זה טריק בהארדוור כדי לדעת אם מישהו פתח וזה?
עשינו טריק, עשינו כל מיני פלומבות, אבל זה לא העניין.
מה עשיתם?
העניין הוא שגם אם אתה תיקח את הצ'יפ ואתה תפרק אותו לחתיכות, יש הרבה נו-האו שהוא לא זמין, וזה בריר מאוד גדול. דרך אגב, עד עכשיו, עד היום, אנחנו מדברים על מעל 4 שנים מאז שאפל קנתה את פריימסנס, עוד אין סנסור שהחליף את פריימסנסור בשוק.
אני יכול להגיד לך.
אני ראיתי תמונות מ-CES שעדיין משתמשים בפריים סנסור ובקינקט של אקסבוקס 360, כי לא יצא סנסור יותר טוב, ומאז אינטל עשו סנסור, ומאז עוד סנסורים יצאו, ויצאו סנסורים סינים שמעתיקים את הסנסורים של פריים סנס והכל, ועדיין הסנסור
המבוקש. אבל יש חברות בקוריאה שההתמחות שלהם זה ריברס אינג'ינירינג.
כן, אבל אתה זוכר שהזכרתי בהתחלה שמדובר פה על חוויית משתמש?
כן.
וצריך פה לעשות גם הרבה קומפיוטר ויז'ן ומשין ויז'ן. זה מסובך. על האסיאטים זה עסק מסובך, אוקיי? בוא נגיד ככה, שאנחנו ניסינו, והיה לנו עסקה כמעט חתומה עם יצרן מאוד גדול באסיה, גם הביזנס מודל אפילו מסובך לו. זאת אומרת, אתה מסתכל על יצרן טלוויזיות, אין לו משחק באפטר מרקט. עכשיו, אם אין לו משחק באפטר מרקט, זה אומר שאין לו שום value מהטלוויזיה או משהו אחרי שהוא מכר אותה, שזה דבילי לחלוטין.
אז מצאתם את עצמכם במקום מאוד קשה, אחרי שבעצם קנו את המתחרים ואתם מחוץ לתמונה.
כן.
איך בסופו של דבר נמכרתם בין 300 ל-400 מיליון דולר לחברה קטנה בשם אפל?
אנחנו המשכנו לעבוד, דרך אגב, מייקרוסופט גם המשיכו להיות לקוח, הם רק החליטו שבאקסבוקס 1, הסנסור יהיה תוצרת מייקרוסופט. הם נורא נעלבו מזה שאנחנו פתחנו את הסנסור לעולם. זה ממש התריד אותם שאנחנו רוצים לשמור את המערכת פתוחה, היינו אקסקלוסיביות בתחום הגיים קונסולס, לא היינו, הוא לא היה אקסקלוסיביות בתחום ה-PC ותחומים אחרים, וזה נורא, נורא העליב אותם. ואז הם אמרו, רגע, בעצם הסנסורים, הדור החדש שאתם מציעים מאוד דומה למה שאנחנו, אני אלך על שלנו, לא משנה שלהם היה יותר יקר, יותר מסורבל, יותר מה שאתה רוצה, אוקיי? הם רק שכחו בדרך שמי שהביא להם את החוויות לקינקט הראשון, זה אנחנו. ברגע שהם הפסיקו לעבוד איתנו בקטע של הדור הבא, אנחנו לא העברנו להם חוויות. ומה קרה? יצא קינקט 2 עם Xbox One, אבל אותם חוויות שהיה בקינקט הראשון. נחשו מה היוזרים אמרו, לא רוצים.
אין צורך לקנות?
לא, אז מהקינקט הראשון שהיה באקסבוקס וואן מכרו 32 מיליון יחידות, מהקינקט השני, 3 מיליון יחידות. ועשו לו דיסקוס, עשו לו end of life לפני שנה.
לפני כמה חודשים היה את הסוף שלה.
מה שיפה, שכמה חודשים אחרי שעשו end of life לקינקט שבכלל, אפל יצא עם האייפון 10, עם ה-Face ID, עם הטכנולוגיה של פריימסנס. שדרך אגב, זו אותה טכנולוגיה שהיה בקינקט.
ובעצם היום, החיישן שלכם מסתתר איפשהו בתוך הטלפון שלי יש פה על, על השולחן.
כן. באייפון 10, באייפון 10, ממשו את הסנסור לטובת זיהוי פנים. זיהוי פנים אפשר לעשות גם בדוגמת, בצבע, וגם בתלת ממד. השילוב של שניהם הוא הרבה יותר אמין. זה מקביל לטביעת אצבע או
סקירת רשתית. חוויה מאוד מגניבה.
זה סוג של קסם. האמת שכל מה שאנחנו עשינו ותכננו לעשות, יש וידאו שהוא בין 5 או 6, שדברים אינו עוד קורים, נניח Amazon Go, זה גם כן משהו שאנחנו חזינו, והייתה חברה בשם Shop Perception שהציגה את זה ב-CES 2013, אתה ביקרת אותנו וביקרת אותנו בתערוכה. אז המון דברים שכאילו גם ה-Face Recognition זה משהו שחשבנו עליו, וגם הם קנו עוד חברה, Face Shift שהייתה בדבלופר פרוגרם שלנו של PrimeSense. אז
עברו 4 שנים מאז המכירה לאפל, מה קורה עם ינון ברכה היום?
ינון ברכה מחפש את הדבר הבא.
4 שנים כבר?
4 שנים, כן.
כי באפל לא עבדת.
באפל עבדתי.
יום, מים,
אותי,
כמה?
שואלים אותי אם אני הייתי באפל, אני אומר, I was bored in Apple for 4 months. אמרו לי, מה, היית בבורד של אפל? אמרתי, לא, I was bored in Apple for 4 months.
אוקיי.
זה, עכשיו, למה? כי לא רציתי להמשיך באפל, אני לא ראיתי את עצמי, אמנם אני ניהלתי את המסע ומתן מעולם, אבל זה לא מקום שאני יכול לחיות. זאת אומרת, אני טיפוס לא פשוט, ואני צריך את החופש שלי, ואפל זה חברה שאתה דומה קצת למייקרוסופט ב-DNA שלה.
למה זה
לא קונצנזוס, זה דיקטטורה, אבל, נכון, בסדר, אבל הדומה זה שזה, יש לך הרבה corporate engineering, אני קורא לזה. אתה צריך לעבוד הרבה, חלק גדול מהזמן שלך, לשכנע אחרים, to buy people in, וכו' וכו' וכו'. וזה, אתה יודע, זה בירוקרטיה.
אז מה הדבר הבא, ינון? מה הדבר הבא?
שאלה טובה מאוד. אני מסתכל היום על מגוון תחומים. באופן עקרוני, אני רוצה משהו בתחום שהוא יהיה דיסרפטיבי.
אתה רוצה להיות מנכ״ל שוב?
אני מנכ״ל, כן. אני החלטתי לא ללכת לעולם הקרנות הון סיכון. אין לי שום, כל פעם שניסיתי להעריך אם חברה תצליח או לא תצליח, הטלת מטבע יצא סיכוי מאוד דומה.
לכן, המשקיע ירד מהפרק.
אני חושב שכל כך הרבה דברים קורים, וכל כך הרבה דברים לא קורים, שקשה מאוד להעריך מה יצליח ומה לא יצליח. ברור שיזמים מאוד מוצלחים יצליחו, כן? וכאלה שגם יצליחו בעבר, יצליחו למרות שגם היו מקרים שיצליחו בפאזה ראשונה ולא יצליחו בפאזה השנייה. כי יש, אני אומר 80-20, 20% תלוי בך, כדאי ש-20% יהיה מלא, 80% זה מזל. אז אני אחפש דברים דיסרפטיביים, משהו שהוא מרחיב תיאוריה, אני לא רוצה לפגוע, אבל כל התחום הסייבר והאדטק, לא ממש עושה לי את זה. הדוגמה הטובה זה כמו PrimeSense, משהו שיוצר דברים חדשים.
אתה רואה יזמים בארץ שעושים דברים גדולים כמו PrimeSense?
פחות ופחות. יש דברים גדולים, והאמת שזה גרם לי לנדוד גם לתחומים אחרים לגמרי, כמו מייקרוביום, ארכיטקטורה, ביולוגיה מולקולרית, הרבה תחומים שהם שונים. אני לומד המון, שזה מאוד מאוד מעניין.
כי גדלת בהארדוור?
אני סיסטמוור גאי. יש הארדוור סופטוור, אני סיסטמוור גאי. את ההכשרה שלי כמהנדס התחלתי באנטנות ומיקרוגלים, שזה הארדוור, מה שקרה, קור הארדוור. אבל אחרי זה התפתחתי לסיסטם וחומרת תוכנה וסיסטמוור והבנת סיסטם. עכשיו, אני, כל הקריירה שלי עשיתי מפתרון בעיות שאמרו שאין להם, אין להם פתרון. זה, ככה אני מסתכל על כל אורך החיים שלי, מה שהייתי מהנדס לך, טרי ודביק, אמרו את זה אי אפשר לפתור, אמרתי טוב, אז בוא ננסה.
אז מה, אתה מסתכל, אתה רואה המון יזמים, המון דברים מעניינים, מה המהפכה הגדולה שתבוא מישראל אחרי שפריימסנס כבר עבר? סייבר וזה כל הזמן...
מובילה יעשו את מה שהם עשו, עושים מה שהם עושים.
יפה מאוד, מכובד מאוד.
מה הלאה?
תראה, כולם חולמים על הפלטפורמה העתידית. AR, VR, MR, whatever. אני חושב שזה ייקח זמן הדברים האלה. הרבה מאוד יותר מה שחושבים, דעתי זה בעיה יותר מסובכת. AR וה-MR מאשר האוטונומוס קאר. אוטונומוס קאר זה יחסית רובוט פשוט שרואה את הסביבה. יש לו בעיית קוגניציה קצת להבין את כוונות האנשים בסביבה, אבל זה בעיה מאוד מורכבת, והבעיה, כמו שהייתה הבעיה בקינקט וגם בהולולנס, זה תהיה איזה חוויות משתמש ליצור, והבעיה היא גם שאין מי שיפתח את החוויות האלה, כי מישהו צריך להיות, להכיר מספיק את המטריה בשביל לדעת איזה חוויות עובדות ואיזה חוויות לא עובדות. וזה ייקח זמן, לכן שם אני לא מסתכל, אני עוזר לכל מיני חברות בתחום.
כן.
אוטומוטיב זה יותר על הקרקע, זה יקרה, אבל יקרה יותר לאט מה שחושבים, מכיוון שיש שם פערים, אוטו חכם, אוטו אוטונומוס קאר, זה לא טלפון חכם. טלפון חכם, אני מדליק אותו פעם ביום ומחבא אותו, כי יש לו, הוא נתקע מסיבה כזאת או אחרת. באוטו זה יהיה בעייתי אפס, מה שנקרא, הוא צריך להיות הרבה יותר אמין, ולוודא שהכל עובד, כמו שקראנו עכשיו את התאונה האחרונה באובר. אז אני דווקא מסתכל על תחומים שהם פחות קונבנציונליים, כמו שאמרתי, ארכיטקטורה.
ארכיטקטורה, כלומר, מבנים.
כן, יש רעיונות מאוד מאוד מעניינים. זה תחום שהוא יחסית די פרימיטיבי, לא עבר מהפכים.
זו התעשייה הכי גדולה בעולם,
תעשייה ענקית, והיא במשבר אגב, כי לוקח יותר מדי זמן ויותר מהכסף לבנות מבנים. התחום הבריאותי, דברים מאוד מעניינים קורים בו. צריך רק לראות שיש את הצוות הנכון, את התחום הנכון, וגם שאני יכול ליהנות בו.
טוב, אביב, נלך להקים איזה סטארט-אפ בבניינים רפואיים?
למה לא? נשמע לי מצוין. ויש לנו כבר מונכ"ל.
העיקר הבריאות. כל היתר ממש לא משנה.
ינון ברך, היה כיף לארח אותך.
תודה רבה.
וקצר, עבר מהר.
נכון.
גם לי.
ותודה להילה בר, המפיקה שלנו, ועד כאן 30 דקות פחות.
תודה לכם, חג שמח, חג עצמאות שמח.
יאללה, ביי. We'll be right back.